על גוף האדם. פודקאסט לילדים. כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל,
יואב
ואילת פוזניאק.
שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרקי השאלות והתשובות של העונה הרביעית של מסע אל גוף האדם. לפני שנתחיל, שימו לב לכמה דברים חשובים. חיכיתם כל כך הרבה זמן ושלחתם כל כך הרבה שאלות שהיה ממש קשה לבחור ולמיין אותן, אז איזה מזל שלא עשינו את זה. כל מי ששלח או שלחה שאלה ואישרתי אותה בוואטסאפ, אתם תשמעו את עצמכם באחד הפרקים הבאים. במהלך ארבעת השבועות הקרובים יעלה פרק אחד גדוש בשאלות שלכם בכל יום שלישי. זה אומר שאתם צריכים להיות סבלניות וסבלניים. יש כאלה מביניכם שישמעו את עצמם ממש עוד כמה דקות, אבל יש כאלה מביניכם שישמעו את עצמכם בעוד חודש, ומישהו אפילו ישמע את עצמו ממש אחרון או אחרונה. השאלות מקובצות לפי נושאים, אז אם תזהו את הנושא, יהיה לכם יותר קל להבין מתי לצפות לשמוע את עצמכם. זה גם אומר שאם אתם אחים ושלחתם שאלות באותו זמן, אבל בנושאים שונים, יכול להיות שתשמעו את עצמכם בפרקים שונים. אז מה למדנו? סבלנות, סבלנות, לא קונים בשום חנות. דבר אחרון לפני שמתחילים. בזכותכם, מסע אל גוף האדם מועמד שוב לפודקאסט השנה של אתר גיק טיים 2024. אז אני מזמין אתכם להיכנס לאתר גיק טיים או דרך הסטורי שלי באינסטגרם, ולהצביע למסע אל גוף האדם לפודקאסט השנה בקטגוריית הילדים. אולי הפעם נזכה סוף סוף במקום הראשון. מוכנים? בואו נצא לדרך. מסע אל גוף האדם, עכשיו אתם המאזינים והמאזינות שלנו עוברים לקדמת הבמה, או למעשה לקדמת המיקרופון. כדי לענות לשאלות שלכם, גייסתי שוב את פאנל המומחים של מסע אל גוף האדם. כולם כאן איתי, צ'רלס דרווין, מוחי המומחה למוחות, אי כוח הידקית, קרולוס לינאוס, שמשון הקריש, גני מדריכת התאים, וכמובן דניאל ויואב. בואו נתחיל עם הנושא הראשון שלנו.
כל הגוף הזה.
שלום, קוראים לי אדם, אני גר בגבעת שמואל, אני בת 5. רציתי לשאול למה מפהקים ולמה לפהק זה מדבק.
שלום, אני יהודה בן 7 מגבעת שמואל. רציתי לשאול למה מגעקים.
שלום, אני קוראים לי בן, והשם משפחה שלי שטיינקולט, אני מיוצליה, אני בן 7, והשאלה שלי, למה מגעקים?
היי, אני אפרי, אני בת 9 ממודיעין, ורציתי לשאול אותך, מה זה גיוק וממה הוא נוצר? תודה.
אני רפאל, ואני בן 8, אני גר בצבעון, ואני רוצה לשאול מה גורם לעשות
פרץ. גיהוק, שיהוק, פיהוק, כל הדברים האלה הם דברים מוזרים שקורים באזור הפה שלנו. בואו נתחיל מלהסביר מה זה פיהוק. אף אחד לא יודע. אני חושב שזה ההסבר הכי טוב. לא, באמת, אף אחד לא יודע למה אנחנו מפהקים. הפיהוק עצמו הוא פעולה של פתיחת פה, לפעמים עם שאיפה של אוויר, והוצאה של אוויר, לפעמים עם קול מאוד אופייני כזה. ואנחנו מפהקים כשאנחנו עייפים, כשאנחנו מתעוררים, או כשאנחנו משועממים. קשה להסביר למה הדבר הזה קורה, אבל מדענים חושבים שזאת שיטה להזרים יותר דם לאזור הראש, ובאופן הזה לעורר את מערכת העצבים שלנו. וכן, זאת באמת פעילות מדבקת מאוד, וגם את זה אף אחד לא יודע להסביר. אני חושב שאתם צריכים להיות אולי מדעני פיהוקים כשתהיו גדולים. לגבי שיהוק, גיהוק וגרפץ, בואו נבין קודם כל למה אתם מתכוונים. אם אתם מתכוונים לגיהוק או לגרפץ, זה הצליל הזה. אם אתם מתכוונים לצליל הזה, אז זה שיהוק. ובכל מקרה, שני הדברים האלה נגרמים מכניסה של אוויר אל חלל מערכת העיכול. נזכור שהצינורות שמובילים אוכל למערכת העיכול, ואוויר לריאות הם מאוד מאוד קרובים אחד לשני. וכמו שלפעמים יש חתיכות מזון שיכולות להיתקע בקנה הנשימה ולגרום לנו להיחנק, יש גם חתיכות אוויר שיכולות להיכנס בטעות לצינורות של מערכת העיכול. כשהדבר הזה קורה, הקיבה עושה סוג של רפלקס כדי להוציא את האוויר הזה ולדחוף אותו החוצה. כשהאוויר הזה עובר דרך מיתרי הקול, הוא גורם לקול האופייני הזה. זה יכול לקרות הרבה פעמים אם אנחנו שותים משקאות מוגזים, למשל שמכילים פחמן דו-חמצני, אבל זה יכול פשוט לקרות סתם ככה.
אני יעל, אני בת 6, אני מבאר שבע, והשאלה שלי זה למה אי אפשר לעצור את דפק הלב, והשאלה השנייה זה למה אפשר לעצור את הדם מלזרום.
אלה בעצם שתי שאלות במכה שמתייחסות בדיוק לאותו תהליך. נזכור שמי שמזרים לנו את הדם בגוף הוא הלב, שהוא סוג של שריר גדול שמתפקד כמו משאבה. ולמה הדם חשוב? כי הוא נושא איתו חומרים שחשובים לתאים, כמו למשל סוכר, חומרי הזנה וחמצן, והוא מסלק את חומרי הפסולת מהם. התאים שלנו לא יכולים להתקיים בלי הספקה של דם, אז אם במקרה הלב ייעצר או שהדם יפסיק לזרום מסיבה אחרת, אנחנו לא נוכל להמשיך להתקיים ולמעשה נמות. למזלנו, הגוף שלנו לא מאפשר לנו לעשות את הדבר הזה. אין לנו שום דרך לעצור את הלב, כי הלב פועל באופן אוטומטי. ולכן גם הדם זורם באופן אוטומטי, ואי אפשר לעצור את הזרימה שלו. אפילו אם נעצור את הנשימה, ואת זה אנחנו כן יכולים לעשות, בשלב מסוים, המוח יקבל אותות אזהרה מהגוף שיש יותר מדי פחמן דו-חמצני בדם, והדבר הזה מסוכן, והוא ייתן הוראות לגוף מיד להמשיך את הנשימה. אז אנחנו לא יכולים לעשות בעצמנו שום דבר שיפגע בנו בצורה כזאת.
שלום, קוראים לי בן שטיינגולד, אני בן 7, אני גר בהרצליה, והשאלה שלי זה למה שיש פצעים זה כואב.
כאב הוא תחושה מאוד מאוד חשובה בגוף. למרות שזה גורם לנו להרגשה לא נעימה, כאב מלמד אותנו שיש משהו לא בסדר שדורש טיפול. לפעמים זה קורה כי אנחנו מקבלים מכה ואנחנו נפצעים, ולפעמים זה קורה כי איזשהו איבר בגוף שלנו חולה ולא מתפקד כמו שצריך. בשני המקרים אנחנו מבינים שמשהו לא טוב קורה, ואנחנו עוצרים את הפעילות שלנו ומטפלים. לפעמים צריך לשים פלסטר ולסגור פצע, ולפעמים צריך לקחת כדור או תרופה לשיכוך כאבים. הכאבים עצמם נגרמים בעקבות שחרור של חומרים מיוחדים באזור שנפגע. החומרים האלה גם מגרים את קצות העצבים וגורמים לנו לתחושה הזאת של הכאב. אז אם כואב לכם משהו, אל תחכו ולכו לטפל.
שלום, שמי גיא, אני בן 10 מפתח תקווה. אני מאוד אוהב את הפודקאסט שלך ושומע אותו הרבה עם אחים שלי. לפני כמה ימים נשפכה עליי כוס קפה רותח וקיבלתי קביעה חמורה מאוד. רציתי לשאול מה קורה לגוף בזמן הקביעה ולמה. תודה.
שלום דוקטור הרפוזניה, קוראים לי בתיין, אני בת 10.5 וגרה במסעות יצחק. שאלה שלי, מה קורה לגוף כשהוא מקבל קביעה?
קודם כל, אאוץ' גיא, אני מקווה שאתה מרגיש כבר יותר טוב. קביעה היא פגיעה באור, קביעות יכולות לנבוע ממגוון של גורמים, בדרך כלל ממגע עם חומרים חמים מאוד כמו קפה, או אפילו קרים מאוד, או חומרים כימיים כאלה ואחרים. חומרים חמים באופן כללי יכולים לשנות את המבנה הכימי של התאים שלנו ולהרוס אותם, וזאת הסיבה שנוצרת פגיעה באור ולפעמים אפילו בכלי הדם. אם הקביעה קלה, לרוב היא מסתכמת באדמומיות באור, ולפעמים בשלפוחיות שנובעות מדליפה שנוזלים מתוך כלי הדם שנפגעו. בהרבה מקרים האור יכול לרפא את עצמו בתוך מספר ימים או שבועות, אפילו אם תישאר צלקת קלה. במקרים של קביעות יותר חמורות, הקביעה חודרת לשכבות האור התחתונות יותר. במקרים כאלה תהליך השיקום הוא ארוך יותר ודורש שימוש בתחבושות או חומרים מיוחדים, ובמקרים נדירים וקשים אפילו השתלה של אור ממקור אחר. קביעות זה עסק לא נעים בכלל, אז תשמרו על האור שלכם.
שלום יאיר, יואב ודניאל. קוראים לי הראל ואני בן 7 ואני גר בעזרת, אבל אחי מהכל, אני רוצה לדעת למה השיניים נופלות, זה די מעניין.
שלום, אני ירדן, אני מבנימינה, רחוב החרצית, ואני רוצה לשאול למה ששיניים בשרות נופלות הן לא גדלות.
אני נעמי בת 7.5, אני מחולון. רציתי לדעת למה שיניים נופלות.
השיניים שלנו הם איבר חשוב מאוד בתוך הלסת, שמאפשר לנו ללעוס חתיכות מזון ולפרק את המזון לחתיכות קטנות שמאוד מקלות על העיכול שלו. לא סתם אומרים לכם ללעוס לאט והיטב, זה ממש משפר את היכולת של הגוף שלכם לעכל מזון. יש כמה סוגים של שיניים, וכל אחת עם תפקיד מיוחד בעיבוד המזון. אז כן, יש לנו שתי מערכות של שיניים. אחת מהן נקראת המשנן הנשיר, אלה שיני החלב שנושרות בגיל מסוים, והשנייה נקראת המשנן הקבוע, אלה שיני הבשר של המבוגרים. והנה עובדה מגניבה, כל תינוק נולד עם שתי המערכות האלה כמעט מוכנות. המשנן הקבוע נמצא מעל המשנן הנשיר, והמשנן הנשיר נמצא מעל קו החניכיים. כשהתינוק בן כמה חודשים, מתחילות לבקוע השיניים של המשנן הנשיר, שיני החלב. הבקיעה של שיני החלב חשובה מאוד להתפתחות תקינה של הפה והלסת. הן גם חשובות ברכישה של יכולת דיבור תקינה. כשאנחנו גדלים, הפה והלסת גם מתרחבים, ושיני החלב הקטנות מפנות את מקומן לשיני הבשר שנמצאות מעליהן. שיני הבשר מתחילות לדחוף למטה או למעלה, תלוי באיזה לסת אתם נמצאים, את שיני החלב וגורמות לנשירה שלהן. בדרך כלל עד סוף גיל ההתבגרות, אצל כולן מופיעות שיני בשר שהן השיניים הקבועות. כאשר שן בשר נופלת בגלל פגיעה או מחלה כלשהי, אין שן אחרת שתחליף אותה. אז לרופאי שיניים יש כל מיני פטנטים מיוחדים, כמו למשל גשר, כתר, שתלים ועוד כל מיני דברים. העיקר שיהיה לכם חיוך מושלם.
שלום, אני אלקנה אפרים, בן 12 וחצי מקריית מוצקין. השאלה שלי, איך עובד גשר בשיניים?
גשר בשיניים הוא אחת השיטות לאישור שיניים או אורתודונטיה. הרופא שעוסק בזה נקרא אורתודנט. הצורה שבה השיניים שלנו ממוקמות בפה חשובה ליכולת שלנו לסגור את הלסתות כמו שצריך וגם ליכולת שלנו ללעוס ואפילו לדבר. ולכן, אם השיניים גדלות באופן עקום, כמו שקורה אצל לא מעט מהאנשים, צריך להפעיל עליהן כוח כדי להחזיר אותן למקום. כששמים גשר, שמים קוביות קטנות על השיניים ובין הקוביות מותחים כבלי מתכת. כשמעדקים את הכבלים האלה במקום מסוים, הם מפעילים לחץ שמושך את השיניים לאותו מקום. הטיפול הזה אומנם איטי ויכול לקחת לא מעט זמן, אבל כמעט תמיד הוא מסתיים בהצלחה גדולה, שיניים ישרות, חיוך מושלם ופעולת לעיסה תקינה.
אני אופיר, אני בת 6, אני גרה בגבעתיים, והשאלות שלי הם, זה איך הסואה נוסרת, ואם אדם יכול לשרוד בלי מזון.
נתחיל מהתשובה לשאלה השנייה, כי הרבה יותר קלה. לא. או יותר נכון, לא לאורך זמן. בני האדם, כמו כל היצורים החיים, חייבים מזון. במזון הזה, שמאפשרת לתאים שלנו לפעול. אם אנחנו לא אוכלים במשך איזשהו זמן, הגוף שלנו מנצל מאגרי אנרגיה שקיימים בו גם ככה, כמו למשל מחסני סוכר שנאגרים בשרירים ובכבד, וגם תאי שומן שבהם יש גם אנרגיה. כאשר כל האנרגיה מהמחסנים שלנו נגמרת, אנחנו חייבים לאכול, אחרת נמות. האוכל הזה עובר במערכת העיכול שלנו ונספג ממנה לדם. הבעיה היא שלא כל האוכל יכול להיספג. ויש גם חומרים שאנחנו לא מסוגלים לעכל. אז כל מה שנשאר בצינור המעי הדק, שממנו נספגו חתיכות המזון, מגיע למעשה לצינור קצת יותר גדול, שנקרא המעי הגס. במעי הגס מתבצעת ספיגה לדם של הרבה מאוד מים, שלמעשה עוזבים את גושי המזון. המזון מקבל צורה של גליל, כי זאת הצורה של המעי. בנוסף, בגלל התנועה של המעיים, הוא הופך להיות מאוד מאוד דחוס. כשהמים עוזבים אותו, הוא נהיה גוש, וזאת בעצם הצואה. היא מכילה את כל שאריות המזון, כולל גם חיידקים שנאספו בדרך מהמעי הדק ומהמעי הגס, ועוזבת את הגוף שלנו דרך פי הטבעת.
שלום, אני אורי, בן 6.5, מתל אביב. למה שאנחנו פותחים את העיניים, שאנחנו לא שמים לב, העיניים שלנו נסגרות, הולכות לישון.
אורי, הפעולה שאתה מדבר עליה נקראת מצמוץ. האפאפיים שלנו כל הזמן נפתחים ונסגרים, אפילו בלי שאנחנו שמים לב. זו תנועה שנקראת רפלקס. זה קורה משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא שהעין צריכה להישאר לחה ורטובה כל הזמן. כשאנחנו ממצמצים, משתחרר נוזל שהוא למעשה קצת כמו דמעות, והוא מסכך את העין ושומר עליה לחה ורטובה. הסיבה השנייה היא שזה מגן על העין מפני זיהומים של חיידקים או אפילו אבק, וזה עוזר לשמור עליה בתפקוד תקין. תשימו לב שאם משהו מתקרב אליכם במהירות לעיניים, אתם ממצמצים מיד. זה מנגנון הגנה אוטומטי של הגוף שנועד להגן על כושר הראייה שלכם.
שלום מיכאי, דוקטור יאיר בוזניאק, אני נטע, אני בת 5.5 מגדרה, ורציתי לשאול למה העיניים אדומות שעייפים.
כשאנחנו עייפים, אנחנו הרבה פעמים שוכחים למצמץ. אנחנו לא באמת שוכחים את זה, כי אנחנו לא באמת צריכים לחשוב על זה, אבל אנחנו מבצעים את פעולת המצמוץ בתדירות יותר נמוכה. וזה אומר שהעין מתייבשת יותר. העין מכילה הרבה מאוד כלי דם, וכשהעין יבשה, פעולת הסגירה והפתיחה של האפאפיים מגרה את כלי הדם שנמצאים בתוך העין. כשכלי הדם האלה מתרחבים, זה גורם להם להיראות אדומים על פני לובן העין.
שלום, קוראים לי גיא, אני בן 6.5, ואני מכירה את מוצ'קין. מה החלק הכי חשוב בגוף?
החלק הכי חשוב בגוף הוא כמובן...
סליחה, החלק הכי חשוב בגוף הוא כמובן המוח, הוא מערכת העצבים שלנו.
תגידו שלום למוחי, המומחה למוחות. מוחי, למה אני לא מופתע שאתה חושב שהמוח הוא החלק הכי חשוב בגוף?
תשמע, זה באמת נכון. בלי המוח ומערכת העצבים, אף אחד מהאיברים בגוף שלנו לא היה יודע איך לתפקד.
אבל אפשר להגיד שבלי הלב, למוח לא היה מספיק דם והוא לא היה פועל כמו שצריך.
נכון, אבל המוח הוא גם זה ששולח פקודות ללב לפעום. אז בלי המוח, הלב לא היה מצליח לתפקד. הבנתם?
אוקיי, ויש כאלה שהתענו שבלי הריאות שמכניסות חמצן לגוף, לא יהיה מספיק חמצן לתאי המוח לתפקד.
אבל המוח גם שולח פקודות לשרעפת להתכווץ, ובכך מאפשרת פעולת הנשימה.
אוקיי, ומה לגבי זה שאם הכליות לא היו מסננות את הדם, הוא היה מתמלא בחומרי פסולת שיכולים להפסיק לגמרי את התפקוד של המוח.
אבל המוח שולח הורמונים שגם מסבירים לכליה איך לעבוד כמו שצריך, מבין?
בקיצור, אני לא חושב שאפשר באמת לענות על השאלה איזה איבר בגוף הוא הכי חשוב. כל האיברים בגוף עובדים ביחד. אם איבר חשוב מפסיק לתפקד, גם איברים אחרים יכולים להפסיק לתפקד. זה נכון שיש איברים שאנחנו יכולים להסתדר בלעדיהם, אפילו ידיים ורגליים. אבל כל איברי הליבה בגוף, המוח, מערכת העצבים, הלב, הריאות, הכבד, הכליות, אלה איברים שלחלוטין תלויים אחד בשני, ולכל אחד יש חשיבות גדולה בתפקוד של הגוף שלנו.
טוב, לפחות כללת מוח בתוך הרשימה הזאת.
שלום, אני גור, בן 6.5 מראשון לציון, והשאלה שלי זה למה שאנחנו הולכים, הידיים שלנו זזות כמו הרגליים. ביי ביי.
תשימו לב שכשאתם מזיזים את הידיים בזמן הליכה, אתם מבצעים תנועה טבעית לחלוטין, יד נגדית לרגל. הידיים זזות קצת כמו מטוטלת, ואתם לא משקיעים כמעט שום אנרגיה בחשיבה או בהזזה שלהם. למעשה, מדענים מצאו שאנשים שהלכו עם ידיים צמודות לגוף בלי להזיז אותם, בזבזו יותר אנרגיה מאשר אנשים שהלכו הליכה רגילה. ואנשים שניסו להתאים את היד לרגל, כלומר לקחת את יד ימין קדימה כאשר רגל ימין נמצאת קדימה, בזבזו אפילו פי שניים יותר אנרגיה מזה. הסיבה היא כנראה שתנועת המטוטלת הרגילה של הידיים בזמן ההליכה היא תנועה טבעית לגוף ולא מצריכה ממנו לבזבז הרבה אנרגיה.
שלום יאיר, שמי סתיו, אני בן 8, ושאלה שלי יש תאים רגילים. מתקשרים
ובמיוחד תאי דם. תאים מתקשרים במגוון של דרכים. לכל תא יש מולקולות מיוחדות שבולטות ממנו החוצה ונקראות קולטנים. התפקיד של הקולטנים זה לקלוט אותות שאתה מקבל מהסביבה שלו. לפעמים, הסביבה הזאת יכולה להיות תא אחר. כששני תאים נפגשים, מולקולות מיוחדות על תא אחד נוגעות בקולטנים על התא השני, וככה התאים יכולים להעביר ביניהם מידע וממש לתקשר. לפעמים המידע מגיע ממקומות אחרים, כמו למשל הורמונים שהם שליחים קטנים של הגוף, שגם הם נקשרים לקולטנים על גבי התאים ונותנים להם הוראות. גם על גבי תאי דם יש קולטנים, ובמיוחד על גבי תאים של מערכת החיסון, שהם גם תאי דם לבנים. עליהם יש המון קולטנים, והם אחראים לביסות הפעולה של מערכת החיסון נגד חיידקים, נגיפים וגורמים אחרים.
שלום דוקטור יאיר, קוראים לי ארי, אני בן 7, ואני גר בבאר שבע, ויש לי שאלה אליך. למה אחרי שאנחנו מתקרחים ושוטפים את הידיים, האור שלנו מתרקח וגם הציפורניים מתרקחות?
החשיפה למים יכולה לגרום לכל מיני שינויים בתגובה של תאים ובעיקר באור. זה הרבה פעמים תלוי בריכוז המומסים שנמצאים בתוך המים האלה. זוכרים את הפרק עם האוסמוזה? תקשיבו לפרק מספר 55. מים הולכים לתוך מקום שבו יש יותר מומסים. אם זה בתוך התאים, הם נכנסים אליהם, ואם המומסים נמצאים מחוץ לתאים, מים מתוך התאים דווקא יוצאים החוצה. כל הדברים האלה יכולים לגרום לשינויים במרקם של התאים. אבל כנראה שהשאלה עוסקת בלמה האור על האצבעות שלנו מתכווץ כשאנחנו במים. ההסבר לזה הוא שכנראה מתישהו בעבר הרחוק מאוד היה יתרון לבעלי חיים שהאור שלהם מתכווץ בזמן שהם במים, מכיוון שככה הם יכלו בעצם לתפוס יותר טוב משטחים ואולי להתחמק מטורפים. היום אנחנו כבר לא צריכים כל כך להתחמק מטורפים באמצעות האצבעות שלנו, אבל התכונה הזאת נשארה. זה בעצם תכונה שמאפשרת לאצבעות שלנו לקבל אחיזה יותר טובה, גם כשהמצב רטוב. אחרי כמה זמן מחוץ למקלחת, האור חוזר לעצמו והקמטים נעלמים.
שלום, קוראים לי שירה. אני מירושלים ואני בת 8. רציתי לשאול איך ולמה נוצרים מדים מהפה שקר. תודה.
הדבר הזה קורה בגלל הפרשי הטמפרטורות בין האוויר שבחוץ ובין האוויר החם שנמצא בחלל הפה. כאשר אנחנו נושפים את האוויר החם החוצה מהפה, הטמפרטורה שלו גורמת להתאבות של טיפות מים שנמצאות מחוץ לפה. והדבר הזה נראה לנו כמו עדים. זה לא באמת עדים, אלא בעצם סוג של ענן כשחושבים על זה.
שלום, אני אבי גודה, אני בת 6 ואני גרה ברעננה. רציתי לשאול אותך למה שפתיים מתייבשות.
השפתיים שלנו, כמו כל התאים האחרים בגוף בעצם, יכולות גם להתייבש, כלומר לאבד נוזלים. זה קורה אם אנחנו לא שותים מספיק, וזה יכול לקרות גם במצבים של מזג אוויר קר לדוגמה. מכיוון שהשפתיים מאוד חשופות לפגעי מזג אוויר, ופחות מוגנות מאשר תאי אור רגיל, וגם מכילות הרבה מאוד עצבים, אנחנו מרגישים את היובש בשפתיים בתור גירוד או משהו מציק. כדי לפתור את זה, אפשר לשתות הרבה, ולהשתמש במשכות שמחזירות את הלחות לאזור השפתיים. עד כאן החלק הראשון של פרקי השאלות והתשובות. בשבוע הבא נשמע על הבדלים בין זכרים לנקבות, על מוטיבציה ועל נחירות. בפרקים שאחרי נשמע גם שאלות על חיידקים, וירוסים ועל עולם החי שמסביבנו. אל תחמיצו! אל תשכחו להיכנס לסטורי שלי באינסטגרם או לאתר גיק טיים ולדרג את מסע אל גוף האדם בתור פודקאסט הילדים של שנת 2024. אנחנו צריכים את ההצבעות שלכם. נשתמע בשבוע הבא. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.